אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה.
עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו נמצאים בפרק רביעי וחותם של סדרה שבה התחלנו מליברליזם, עשינו מסע אל הנאו-ליברליזם, דיברנו על פופוליזם, שיחה סוערת מאוד, ועכשיו בפרק הזה אנחנו נדבר על אלטרנטיבות לשלושת אלה. האורח שלי באולפן, זו הפעם הרביעית, הוא פרופסור דני פילק, חוקר בכיר במכון ון ליר, ומרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל אוניברסיטת בן גוריון. שוב שלום דני.
שלום רונה. ושוב תודה על זה שהזמנת אותי.
תודה שאתה כאן ומאיר את עיניי. בפרק הקודם באמת נכנסנו לענייני הפופוליזם, וזה מאוד בוער, כי זה נוגע בחיים של כולנו, בעולם עכשיו, וגם בישראל, בכל מיני דברים שקשורים לשיטות השלטון וכו. אז אמרנו פופוליזם, ולמדנו גם את הבעיות וגם את היתרונות, זאת אומרת, השיחה הפרטנית שלנו על מה שקורה בישראל, אני חושבת, הנכיחה את כל המורכבויות של פופוליזם, ואתה אמרת, ואני נתלית בדבר שלך, אני לא בהכרח נגד פופוליזם, נכון? זאת אומרת, אם דיברנו על ליברליזם כמקום לא פשוט כל כך ומורכב, פופוליזם גם כזה, לא דני? למה אני לא נגד פופוליזם? למה לא תגיד, תשמעו, זה נורא והיום?
אז ככה.
אני אוהבת לרדד את הדיון אחרי שאנחנו נכנסים לעומק, כן.
לא, לא, מצוין. למה? קודם כל, כי כמו שאמרת, זו תופעה מורכבת. בגדול, תנועות פופוליסטיות מכילות לרוב מרחיבות את גבולות הדמוקרטיה, ולא מצמצמות אותה. ואפילו מפלגות פופוליסטיות ימניות, יש לתקם פוליטי בשם בנג'מין ארדיטי, איזו אמירה שהוא אומר, הפופוליזם זה קצת כמו השיקור במסיבה, שאומר כל מה שלא טוב במסיבה בצורה בוטה ולא נעימה. אז במובן הזה, אני חושב שהפופוליזם המדיר תופעה שלילית, כן? כי הוא מצמצם את גבולות הדמוקרטיה.
והליברליזם.
כן, אבל אני... שוב, מצמצם זכויות, אני חושב שהליברליזם גם זה צורה של צמצום זכויות, תכף נחזור כשנדבר על אלטרנטיבות.
כבר למדנו,
אבל,
כן.
אבל מה שכן, יש פילוסופית פוליטית בריטית בשם מרגרט קנובן, שהיה לה מאמר מאוד מאוד יפה על זה שהיא טענה שפופוליזם הוא הצל של הדמוקרטיה הליברלית. באיזה מובן? את יודעת, אי אפשר לזוז בלי צל, אז, והיא טענה שלדמוקרטיה יש שני מימדים. מימד שהוא קרא לו מימד גאולתי, שזו הבטחה של שלטון עצמי. ושזה, היא קרא לו גאולתי, כי הוא לא תמיד בא לידי ביטוי באופן מלא, אבל זה סוג של הבטחה. ויש את המימד הפרגמטי של הדמוקרטיה, איזה הסדרים אנחנו באמת בוחרים לעצמנו. ושהפופוליזם קם כשהפער בין המימד הראשון והמימד השני הולך ומתרחב מאוד. אני לא מקבל לגמרי את ההבדלים האלה, אבל אני חושב שזאת הבחנה מאוד מעניינת, ולכן זה גם אומר... למה אני לא חושב, למרות שהיום, בשיח היומיומי, פופוליזם נתפס תמיד כמשהו שלילי, ובדרך כלל פופוליזם זה משהו שאני אומר על מישהו שאני לא מסכים איתו. זה כאילו מרפרף לפנות למכנה הנמוך ביותר, לרמות, להוליך שולל. אז קודם כל זה מעניין, הרי המילה פופוליזם בא מהמילה פופולוס, כן? פופולוס בלטינית זה עם. זה אותו שורש מהמילה דמוקרטיה, כי דמוס ביוונית זה עם, וזה העם הפשוט בעצם. אז זה מעניין שמילה שכל כך קשורה אטימולוגית למהות של דמוקרטיה, נתפסת כמשהו רע, ואני חושב שפשוט יש לאורך ההיסטוריה משהו שאנחנו יכולים לקרוא דמופוביה. זה הפחד מהעם. והפחד מהעם מופיע לאורך כל ההיסטוריה. זה מופיע אצל היוונים, אחד המחזאים המוצלחים ביותר, הטובים ביותר, אריסטופנס, יש לו מחזה שנקרא האבירים, ששם יש איזה דמות שקוראים לה דמוס, עם, שהוא טיפש שיקור, שהמשרת שלו כל הזמן מרמה אותו ומביא אותו להחליט החלטות טיפשיות. אז זה דוגמה. אם אנחנו קופצים לתקופה של מלחמת, של המהפכה האמריקאית, הפדרליסטים, כן, יש להם איזה טקסט, שהוא טקסט מכונן של התיאוריה הפוליטית האמריקאית, הניירות הפדרליסטים, הפדרליסט פייפרס, ושם הם כותבים שחור על גבי לבן, שהם לא רוצים דמוקרטיה. דמוקרטיה מבחינת זה יוון, זה ההוי פולוי, כן, הספסוף הזה שמתערב בדברים פוליטיים. ושהם רוצים, הם רוצים שהעם הוא צריך להיות המקור של הסמכות, אבל צריך להרחיק את העם מעיסוק ישיר בשלטון. הם כותבים את זה שחור על גבי לבן. לבן. אז, ואחר כך יהיה לנו ספר של פילוסוף ספרדי בשם אורטגה יגסט, שנקרא מרד ההמונים, שהוא מבכה את הכניסה של ההמונים למרחב הציבורי. אז הנושא הזה של פחד, והדפלורייבלס של הילרי קלינטון בשימוש שלה כדי להתייחס למצביעי טראמפ, זאת אומרת, יש פה משהו של פחד מהעם, ונכון, הנוכחות של העם בזירה הציבורית היא לא נוכחות באולם קונצרטים, כן? כולם בשקט, כולם מאוד מנועסים. הפוליטיקה הוא משהו, במובן הזה מקיאוולי היה הרבה יותר, אבל הוא תמיד אמר, אם צריך, במי צריך לסמוך יותר, בנסיך או בעם? בעם. כי הנסיך רוצה לשלוט, והעם רוצה שלא ישלטו בו. אז גם אם אנחנו היום רואים שהדברים הם קצת יותר מורכבים מאיך שמקיאוולי הציג אותם, אבל ההתייחסות לפופוליזם זה הרבה פעמים נובע מאותה דמופוביה.
מעניין מאוד. וכמו שאמרת, גם הליברליזם, אם יש לנו דעה קדומה בפופוליזם, גם בליברליזם, כבר עשינו את המסע הזה בשני הפרקים הראשונים, גילינו שזה לא, זה מורכב, שוב, זה לא רק דבר חיובי, שוחרר אדם.
כמו שבפופוליזם יש את הסכנה האנטי-דמוקרטית של הגלישה המרוטנית, שקשורה לתפיסה של העם כהומוגני, בליברליזם יש סכנה של הליכה לטכנוקרטיה, זאת אומרת לשלטון, או שלטון האקספרטס, כן?
שלטון המומחים.
בדיוק, שלטון המומחים, בגלל הפחד מהעם, בגלל התפיסה שהעמון הוא תמיד מסוכן, בעייתי, פוגעני וכו'. אז לכן צריך להסתכל על שתי התופעות, על הדברים, על הפוטנציאל החיובי ועל הפוטנציאל השלילי.
וזה מה שנעשה כשתביא אלטרנטיבות, דני, בפרק הזה, זאת אומרת, אנחנו ננסה לקחת מהפופוליזם את חלקיו הטובים, הלא מפוחדים, ולקחת מהליברליזם את חלקיו שוחרי המיעוטים ולנסות לשלב.
נכון, נכון. אבל לפני זה, אני רוצה לנסות להבין למה ב-2008 יש גל, אחרי 2008 יש גל פופוליסטי כל כך רחב. ואני חושב שכמובן המשבר הכלכלי הוא חלק, אבל הייתי אומר, יש פה 3-4 מימדים שקשורים לגלובליזציה הניאו-ליברלית. מימד הזה הוא המימד הכלכלי, אנשים שפשוט נפגעים, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, הפופוליזם הוא תולדה של מפסידי הגלובליזציה הניאו-ליברלית. יש לזה כמובן חלק. חלק שני זה מה שנקרא משבר ייצוג. זאת אומרת, יש משבר של הדמוקרטיה הייצוגית. והמשבר של הדמוקרטיה הייצוגית הוא נובע מכמה וכמה דברים. דבר אחד שקשורים לניאו-ליברליזם ולגלובליזציה הניאו-ליברלית. דבר אחד זה ההיחלשות של המדינה, אולי התחזקות של הפנים הדקנים של המדינה, אבל היחלשות של המדינה כספקית שירותים וכו', של מנגנוני המדינה, כן? מקשה על הפוליטיקאים גם כשרוצים לעשות משהו, לעשות את מה שהם רוצים, כי יש להם פחות כלים. זה דבר אחד. דבר שני, היכולת של המנגנונים של העולם הניאו-ליברלי לכפות על מדינות מדיניות מסוימת, ואני אתן שתי דוגמאות. אחת היא הדוגמה של יוון. כן? יוון, הטרויקה, כן? שזה הבנק האירופי, ה-European Commission והקרן המטבע, מכתיבים לממשלות יוון תוכנית של צנע. אחרי המשבר הגדול של 2008-2009, ואז פפנדריאוס, ראש הממשלה של פסוק, של המפלגה הסוציאליסטית, מנסה לעשות משאל עם, ומכריחים אותו לוותר על הדעה, הוא קורא לבחירות, בבחירות, בסופו של דבר, מנצחת מפלגה שאף אחד לא יחשוב שהיא תנצח, מפלגה שאפשר לקרוא לה פופוליסטית שמאלית, סיריזה, שמקימה קואליציה שלטונית עם מפלגת ימין, בגלל שמה שמשותף להן זה חוסר הרצון שלהם לקבל את הממורנדה האלה, ולהתנגד למדיניות של צנע.
זאת אומרת, נגד התכתיב הבינלאומי הזה.
בדיוק.
לכאורה, שוב אני אומרת, תכתיב שבא לנסות לעזור ליוון לצאת ממשבר כלכלי. שוב, לכאורה.
תראי. עם ידידים כאלה מצריך אויבים, כן?
למה בעצם? אז רגע, תסביר.
הם נותנים להם כסף, אבל הדרישות הן דרישות דרקוניות, ושני הממורנדה הראשונים הראו שהמדיניות של צנע רק החריפה את המשבר ביוון. ושוב, אפילו כלכלנים שהם כלכלנים, לא איזה קומוניסטים נוראים, כמו פול קרוגמן, פרס נובל לכלכלה, הוא תומך בעמדה של של סיריזה. כן? אפילו הוא מעלה את השאלה אם לא צריכים בכלל לצאת מהאירו, כן? אבל דווקא העם הימני לא רוצה לצאת מהאירו, אבל רוצים תנאים יותר טובים. הממשלה של סיריזה מתחילה לשאת ולתת, והעמדה של הטרויקה, שבעיקר היא העמדה הגרמנית, של מי שהיה שרה אוצר שלאובה, מאוד מאוד נוקשה, לא מוכנים לשום פשרה, ואז אלכסיס ציפרס, ראש הממשלה, אומר, אוקיי, אנחנו נביא את זה להכרעה במשאלם. אז הם הולכים על משאלם, שני שליש מהיוונים אומרים שהם לא מוכנים לקבל את התכתיבים, ובכל זאת, אין להם ברירה, כי הם לא רוצים
לצאת מהאיחוד.
הטרויקה סוגרת לגמרי את הברז, כל הבנקים ביוון הולכים לקרוס, ובגלל שלא הכינו פלן בי, כן, של יציאה לא, הם היו יכולים לא לצאת מהאיחוד, אבל כן לצאת מהאירו. יש מדינות שהן חלק מהאיחוד האירופי, אבל הן לא חלק מהאיחוד המוניטרי. אז בגלל שהם לא רצו, אז אין להם ברירה, ובסופו של דבר מקבלים את התכתיב. ושלאו אומר, יש לו ציטוט, זה לא משנה הבחירות, יש חוקים. והחוקים, כמובן, זה החוקים שהטרויקה. אז זאת המחשה של חוסר היכולת של נציגי העם. אז זה יוצר משבר ייצוג. דוגמה נוספת זה כשמדיניות מסוימת נתקלת בחוסר העדה עולם הפיננסי הגלובלי, ואז חברות הדירוג מורידות את דירוג האשראי של מדינה, מה שמאוד מקשה על גיוס כספים, היות בדרך כלל מדינות צריכות לגייס כספים בשווקים, זה מאוד מאוד מקשה, ולכן זה מגביל את יכולת
ההתאוששות בעצם.
גם יכולת ההתאוששות, אבל אפילו יכולת של ממשלות נבחרות לממש את הבטחות שלהן בבחירות, כשהבטחות האלה יכולות לאיים על האינטרסים של עולם הפיננסי. אז זה יוצר משבר ייצוג. דבר נוסף שיוצר משבר ייצוג, דיברנו או בתוכנית הראשונה או בשנייה, על ההפיכה של האזרחים לצרכנים. כשדיברנו על ניאו-ליברליזם בתוכנית השנייה. אז העמדה הצרכנית הזאת היא גם עמדה שפוגעת ביכולת של, בתחושה שהנציגים באמת מייצגים, כי חלק מהדבר הזה זה ההיחלשות של המפלגות הפוליטיות. והמפלגות הפוליטיות היו הכלי המרכזי של ייצוג בדמוקרטיות הליברליות בתקופות הזוהר של הדמוקרטיה הליברלית. למה? כי הם היו מתווכות בין האזרח לבין המנגנונים המדינתיים. אבל בשביל זה צריך מנגנון של תיווך. זה אומר שאני חבר מפלגה, אז יכול להשפיע על העמדות של המפלגה, והעמדות של המפלגה משפיעות על, אני יכול להשפיע על הרכב מוסדות המפלגה, ומוסדות המפלגה משפיעות על החלטות של נבחריה. זה כבר לא קיים. השילוב של פריימריז, של רשתות, מאוד מאוד החליש את המפלגות הפוליטיות, ואז הייצוג דרך מפלגות פוליטיות מקרטע. אז זה עוד אלמנט. אלמנט נוסף זה ההוצאה של החלטות מסוימות מהמשחק הדמוקרטי, על ידי מעבר של החלטות האלה להחלטות של מומחים. דוגמה זה עצמאות של הבנקים המרכזיים. לפני העידן הניאו-ליברלי, הבנקים המרכזיים ברוב המדינות היו תחת, היו כאילו עשו את הפוליטיקה של הממשלות שנבחרו. במידה מסוימת, הנגיד של הבנק היה תפ"י של שר האוצר או של הממשלה. העצמאות הופכת אותו לגוף שהוא גוף כביכול רק מקצועי, אבל אין מקצועיות לא אידיאולוגית, אין מקצועיות שאין לה, והמקצועיות הזאת זה המקצועיות של התפיסה הכלכלית הדומיננטית, של התפיסה הכלכלית השולטת, שהיא התפיסה הניאו-ליברלית, וככה סוגיות מרכזיות, כמו למשל המדיניות המוניטרית או מדיניות שער החליפין, הוצאו מהיכולת של השפעה של נציגי העם לגופים מקצועיים לא דמוקרטיים. אז כל הדברים האלה יצרו משבר ייצוג מאוד גדול.
בעצם מה שאתה אומר כאן במשבר הייצוג, חלק מהעניין הוא שהכל פוליטי. זאת אומרת, אנחנו כן היינו בעולם של מומחים. הכיוון היה עולם שאומר, יש מומחים ויש דברים שאנחנו משאירים להם, לא הכל פוליטי. אתה מכניס את הכל אל תוך הפוליטיקה, זאת אומרת, גם החלטות כלכליות, אין איזה גוף חיצוני שמפקח, זה פוליטי. הפיקוח הוא בהכרח תראי, פוליטי.
שוב, הוא תמיד פוליטי, כי זה תמיד סדרי עדיפויות ציבור, לגבי הציבור כולו. אז זה עוסק בעניינים של הפוליס, כן? של הקהילה הפוליטי, ולכן תמיד פוליטי. אין החלטות. דווקא נתניהו בעידן הניאו-ליברלי אמר, כלכלה זה כמו הפיזיקה. אז אנחנו לא הולכים להצביע אם יש חוק הכבדה או אין חוק הכבדה. זה נתון. עכשיו, בכלכלה זה לא ככה. זה מדע חברתי, מניעים האידיאולוגיים, התפיסות, ראינו, עובדה, אם לא, זה לא היה משתנה.
כן, אבל יש לנו דברים כמו העלאת ריבית, הורדת ריבית, אינפלציה שדיברנו עליה לא מעט, כשדיברנו על הניאו-ליברליסטים ששמו להם את האינפלציה כמשהו שאסור שיקרה, שהם חוץ פוליטיים, זאת אומרת, אנחנו יודעים מה משפיע על ריבית או לא משפיע. כלכלן לומד את זה, כשאתה יושב באוניברסיטה ולומד, יש חוקים כלכליים, חוקי שוק, שהם לא רק פוליטיים.
אבל כן ולא, כי תראי, בתפיסה, שוב, אני לא כלכלן, אבל אני כן יודע שבתפיסה, נגיד המוניטריסטית, אינפלציה זה בעיקר פונקציה של כמות הכסף שיש בשוק. ובתפיסות הכלכליות האורתודוקסיות, אינפלציה זה פונקציה של ביקושים מול היצע. ויש כאילו אמיתות מסוימות שכשהממשלה מדפיסה כסף כדי לחסות גירעון, אז יש אינפלציה בגלל שיש יותר כסף. אבל יש תפיסות כלכליות אחרות, ואני לא מדבר על תפיסות מרקסיסטיות, רחמנא ליצלן, על תפיסות, למשל פוסט-קיינסיאניות, שהן טוענות שאינפלציה זה עניין של מאבק חלוקתי בין המעסיקים לבין העובדים. ואז אם ככה רואים אינפלציה, אז המדיניות היא אחרת. עכשיו, אם זה היה, אבל אפילו, תראי, אפילו במדע, במדעים הקשים, אנחנו רואים שינויים פרדיגמטיים,
לחלוטין,
נכון?
לחלוטין, גם פיזיקה, פתאום מגלים עוד איזה חלקיק, אבל עדיין האם שלטון שרוצה להיטב עם עמו, לא צריך להיות שלטון שמנסה כמה שפחות להכניס פוליטיקה לתחומים מסוימים. זאת אומרת, שוב, ההנחה שהכל פוליטי, אז, כן, אבל האם שלטון שישמור על אנשיו, הוא לא כזה שיגיד, במילא הכל פוליטי, אז אני עושה לא, מה שאני
לא,
רוצה.
לא, אני הייתי מגדיר את זה כך. שלטון שרוצה להטיב עם אלה שבחרו בו, הוא צריך להיות עקבי עם הסיבות שבגללם בחרו בו, ולנסות להגיע להן בצורה הטובה ביותר. מה שזה אומר, שצריך להביא את הנשים ואת האנשים הטובים ביותר כדי לבצע את זה, אבל לאן אני הולך, זה פוליטי מיסודו. זאת אומרת, יש הבדל, הדוגמה שאני נותן זה של אונייה, כן? אז אני רוצה להגיע לברזיל. זה לא יעזור לי שרב החובל יהיה מעולה, אם הוא רוצה להגיע לניו יורק. נכון? עכשיו, אם אני רוצה להגיע לברזיל, אני גם צריך רב חובל טוב, כי אם אני שם רב חובל לא טוב, אני אתבע בדרך.
כך או אחרת,
אבל,
כן.
אבל המקצועיות היא תמיד תלויה מהי המטרה. והמטרה היא מטרה פוליטית, ואם נקבעת באופן ובדמוקרטיה, היא אמורה לענות לאינטרסים ולרצונות ולצרכים של רוב של רוב האנשים. אז זה שהכל פוליטי, זה לא אומר שלא צריך אנשים שיודעים לעשות את
צריך מומחים, וצריך פיקוח, וצריך
נכון, אבל מה שאני אומר זה שהמומחיות היא לא ניוטרלית. אף פעם לא ניוטרלית. ומי שאומר, אני כביכול ניוטרלי, הוא פשוט לא רוצה להגיד לנו מה הוא באמת רוצה. אז אני רוצה שהקברניט יגיד לי לאן הוא רוצה להגיע. כאילו, כשאני בוחר איזה קברניט, אני צריך שני דברים. לדעת שיש לו תעודות, כן? שעשה את הקורסים המתאימים, אבל גם לדעת שאני קונה כרטיס עם קברניט שהולך להגיע למקום שאני רוצה להגיע. זה העניין.
אני חושבת שאני מסכימה איתך, אני חושבת שכלכלה, ובאמת קטונתי, אני שואלת אותך את זה כשאלה באמת בתמימות, מורכבת מהאיזונים האלה בדיוק. זאת אומרת, בוודאי שאתה רוצה להגיע לאן, שבוודאי שכלכלה היא דבר פוליטי, אין פה עוררין, אבל אתה צריך לאזן, זאת אומרת, בין השאיפות שלך לבין איזשהו ריאל פוליטיק, זאת אומרת, מה קיים? מי עוד אנשים שנמצאים שם? מדינות אחרות שנמצאות, זאת אומרת, אולי הדוגמה הזאת של...
זה בטוח, הדוגמה של סיריזה.
של יוון היא מצוינת, מכיוון ש... נכון. יש פה סיפור מורכב, וזאת אומרת, אין ספק שרצון העם לכאורה עשו משאל שני שליש. אני חושבת שגם אתה תגיד שדוגמאות של משטרים פופוליסטיים לא תמיד הביאו רווחה כלכלית. זה לא אומר שזה בהכרח כלי כלכלי טוב.
זה נכון, אבל גם מדיניות ניאו-ליברלית לא תמיד הביאה.
אין ספק, אין ספק. אבל העניין הוא לאזן בין הדברים.
זה נכון, אבל האחריות של המשבר של 2008 זה לא של משטרים פופוליסטיים. שלא יספרו לנו, שלא יספרו לנו סיפורים. אז לכן אני אומר, עכשיו, זה ברור, צריך להעריך מה יחסי הכוחות, וצריך לדעת מי הם בעלי ברית אפשריים, ויש לאותו קסמוד איזה טקסט מאוד מעניין של ביקורת, על איך כל הדברים האלה סיריזה לא עשו, לא היה להם פלן בי, ולא ראו מי הם בני ברית אפשריים, חשבו, טוב, אנחנו נגיד, והם יקבלו, בלי, אז כמובן, קברניט טוב, צריך לדעת שאולי יהיו שערות בדרך.
בדרך, ולדעת איך הוא מתמודד
זה,
איתם.
זה ברור. עכשיו, אז אני חוזר, אז יש משבר ייצוג, ויש מפסידים, וחלק מהמשבר הייצוג קשור למאפיינים המהותיים של הליברליזם הניאו-ליברלי. של השילוב בין ליברליזם וניאו-ליברליזם.
זאת אומרת, הוא הסיבה לחלק ממשבר הייצוג.
אז, ולכן, אם זו הסיבה, האלטרנטיבה או הדרך להתמודד עם פופוליזם רדיקלי, לא יכולה להיות more of the same. כן? לא יכולה להיות more of the same. אז מה הן אלטרנטיבות האפשריות? אז אני חושב שאת אמרת, לקחת את החלק הטוב
מכל שיטה.
כן.
כן, לא, תהיתי אם זה משהו שקיים כבר, או שאתה הולך לספר לנו על העולם ב-2050, כשהוא במשהו שאנחנו עדיין לא מכירים.
אני לא חושב שזה קיים בדיונים התיאורטיים, אני לא חושב ש... אז בוא נגיד ככה, היו מי שאמרו, אוקיי, אלטרנטיבה זה מה שאפשר לקרוא פופוליזם שמאלי, כי אם הליברליזם לא יכול להתמודד עם הפופוליזם הרדיקלי הימני, אז בוא נעשה פופוליזם שמאלי. הבעיה היא שהפופוליזם השמאלי לא לגמרי פותר את הסוגיה של אחדות של העם כמאוחד או לא. ואז סיריזה כבר ראינו מה היו הבעיות שלו, והיו, יש עוד שתי מפלגות שראו את עצמן כפופוליסטיות שמאליות, פודמוס בספרד, ולה פרנס אינסומיס של מלנשון בצרפת. עכשיו, הסיפור של פודמוס, לפודמוס יש שלבים, יש איזה שלב שהוא שלב פופוליסטי שמאלי, שזה בערך בין זה שפודמוס צומחת בסביבות 2012-2013 עד 2016, וב-2016 יש בחירות, פודמוס מקבלת לא מעט קולות, 5 מיליון, אבל היא עדיין לא המפלגה הגדולה בשמאל, ואז יש מאבק בתוך פודמוס, המאבק הזה בעצם זה קצת בגלל המגבלות של התפיסה הפופוליסטית, ואז הם חוזרים להיות, המאבק הוא מאבק בין מספר 1 בפודמוס, פבלו איגלסיאס, לבין מספר 2, איניגו רחון. כשרחון רוצה להמשיך עם התפיסה יותר פופוליסטית, יותר רחבה, ואיגלסיאס רוצה יותר עמדה של שמאל רדיקלי משמאלו של ה... משמאלה של המפלגה הסוציאליסטית, והגישה של איגלסיאס מנצחת. בסופו של דבר, כמה שנים אחרי זה, רחון עוזב את המפלגה, מקים מפלגה אחרת, מס מדריד, שאחר כך הופכת למס פאיס, ופודמוס משם מתחילה לאט לאט להידרדר ולאבד כוח, ומס פאיס של רחון, קודם כל היא מפלגה שכמעט קיימת אך ורק במדריד, והיא מפלגה קטנה שהיא כבר לא מפלגה פופוליסטית, היא מפלגה שהיא שמאל תרבותי, כאילו פמיניסטית, ביטוי רדיקלי של השמאל הליברלי. זאת אומרת, היכולת להחזיק את הפרויקט הזה לאורך זמן, היא יכולת מוגבלת, מה גם שאחד הבעיות הגדולות של פודמוס, וזה קשור לאיך מגדירים את העם, זה אל מול ה... בעיה אל מול הסכסוך בקטלוניה. כן, בעוד...
אנחנו ב-2016 אמרת?
לא, לא. 2016 זה המאבק הפנימי, הסכסוך.
אוקיי. Okay.
וקטלוניה זה אחרי זה.
אחרי.
אחרי זה. אבל זה עוד נדבך. אל מול הסכסוך בקטלוניה, כשרוב המפלגות הספרדיות הם נגד נגד משאל העם, והמפלגות הקטלוניות הם בעד... משל
העם... שלהם לתת לקטלוניה עצמאות בתוך
בדיוק,
ספרד?
בדיוק, בדיוק. אז לפודמוס יש עמדה באמצע שבעיניי מהותית היא עמדה נכונה. הם אומרים, אנחנו בעד משל העם, כי זה זכות דמוקרטית ללכת למשל העם, אבל אנחנו במשל העם בעד נגד שקטלוניה תהיה עצמאית. אנחנו בעד לאפשר להם לעשות משל העם, אבל העמדה במשל העם צריכה להיות נגד העצמאות. צריך להרחיב את הפדרליזם, לתת, אולי לחזק את האוטונומיה שכבר קיימת, אבל לא לאפשר לקטלוניה לפרוש מספרד.
אבל זה לא מרוקן מתוכן את משאל העם, כי משאל העם אמור לא, בדיוק לדון בשאלה הזאת.
נכון, אז הם אומרים, נעשה משאלם, ואנחנו, לאנשים שלנו, נקרא להגיד להצביע לא.
אבל אם במשאלם יצא שקטלוניה פורשת, הם יכבדו את זה, כמו שביוון, לא, לא. שני שליש אמרו לו, ו...
הם היו מוכנים לכבד את זה, הם האמינו ש...
שהם יצליחו לשכנע נגד.
לא רק הם, שהכוחות נגד, כמו שהיה נגיד בסקוטלנד, או בקוויבק, הרי היו כבר מקרים. נכון. אז, אבל העמדה הזאת היא הייתה עמדה שלא הייתה מספיק טובה לקטלונים, ולא מספיק טובה למי שהתנגד לעצמאות קטלוניה. ואז היו פרישות מפודמוס
בקטלוניה,
כן, בדיוק, לפה ולפה, ולכן אני אומר, השאלה של מי הוא העם, דווקא במפלגה שלא אימצה הגדרה הומוגנית של העם, היא קשתה. על הפרויקט הפופוליסטי השמאלי. ואצל מלנשון, קצת הפוך, זאת אומרת, הוא אישית, יש בעיה בתוך הברית הזאת של הפרנסיס ומיס, אבל הוא הלך יותר ויותר לעמדות שבדברים מסוימים היו קרובים לעמדות, לפחות לגבי הגירה של ה... ולגבי המעמד של צרפת מול הקולוניות לשעבר, שהיו דומות בדברים מסוימים לאלה של הפופוליזם הימני.
הימני?
אומרת, כן. מעניין. לכן אני אומר, הסיפור הזה של ההומוגניות של העם בתפיסה הפופוליסטית הוא אכן אתגר ש...
יכול להיות שצריך להחליף את השאלה הזאת, יש שיטה... או איזושהי תיאוריה חברתית-כלכלית, שלא שואלת את השאלה הזאת, אז מי הוא העם? כי אולי אנחנו כל הזמן נתקלים בוויכוח האינסופי, אנחנו רואים את זה גם בישראל, עם ההגמוניה ישראל ראשונה, שנייה, מי הוא העם? אולי זאת לא השאלה הנכונה כדי לפתור.
קודם כל, במידה מסוימת את צודקת, אבל מצד שני, את צריכה לקבוע מהם הגבולות של הקהילה הפוליטית, נכון? מהם הגבולות, מי... אם אנחנו אומרים דמוקרטיה זה היכולת השווה להשתתף, מי הם אלה שיכולים להשתתף?
ואז אין לי ברירה להיות בשאלה הזאת, זה מה שאתה אומר, זאת אומרת שאין לי דרך לברוח ממנה?
במידה מסוימת, את יכולה לבנות אותה בצורות מסוימות, להגיד, אוקיי, לאנשים מסוימים, וזה קיים במדינות אירופאיות מסוימות, אוקיי, למאגרים יהיה אפשרות להצביע בבחירות המקומיות, אבל עוד לא... בבחירות הארציות, אבל בסופו של דבר צריך לקבוע מי כן נחשב, בלי גבולות לקהילה הפוליטית אין משמעות למה היא דמוקרטיה.
אז באיזשהו אופן אי אפשר לגמרי לחמוק מהשאלה בדיוק. הזאת. אתה אומר, אולי אפשר לשאול אותה אחרת או עם זמנים אחרים, אבל השאלה הזאת חייבת להיות, זאת אומרת, אין דרך לא לשאול אותה.
נכון, גם היום היא יותר קשה מאשר בעבר. כי נגיד שאם בעבר הייתי יכולה להגיד בסדר, אז מי שיכול להשתתף, זה מי שמושפע מההחלטות. אבל היום אנחנו מושפעים בצורות שונות, בדברים שמחליטים בכלל בקהילות פוליטיות שאנחנו לא שייכים אליהן.
נכון.
ולכן המורכבות הרבה יותר גדולה, והתשובות הן לא... פשוטות.
השלטון הליברלי או הנאו-ליברלי עסק פחות בשאלה הזאת מי הוא העם. זאת אומרת, זה מאוד מייחד את הפופוליזם. הליברלים לא התעסקו בשאלה הזאת.
לא, אבל הם כן מתעסקים בשאלה למי יש זכות הצבעה ולמי אין זכות הצבעה. הם צריכים פחות את השאלה במובן שיש זכויות שהן זכויות אוניברסליות. אז הזכויות האוניברסליות מגיעות לכולם, אבל עדיין יש אנשים ששייכים ולא שייכים. גם בדמוקרטיות הליברליות, דרך אגב, לפעמים בצורה קצת צבועה, אבל גם בדמוקרטיות הליברליות יש מאגרים לא חוקיים, יש מגבלות על מי יכול להיכנס למדינה, ומרחב שנגן, כן? הוא לא מרחב הכי פתוח שבעולם, כן? לא סתם קוראים לזה מבצר אירופה, כן? אז לכן צריך לא ללכת שולל אחרי התעמולה, כן? אלא לראות איך הדברים. אבל זה נכון של הליברליזם בדברים מסוימים, בגלל שזכויות הן זכויות אוניברסליות, ולא חלק מלהשתייך לעם, אז יש שאלות, יש סוגיות שהשאלה מי הוא חלק מהעם, לא...
פחות מורכבות או פחות רלוונטיות.
אבל אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה, אי אפשר, גם ליברלית, גם לא ליברלית, אי אפשר לברוח מהשאלה מי הוא חלק מהקהילה הפוליטית. ולשאלה הזאת תמיד יש איזה מרכיב שמשאיר מישהו בחוץ. עכשיו, אז מה... אז מה אלטרנטיב אפשרית?
אתה רק מסבך אותנו יותר ויותר, פרופסור פיל, כן.
קודם כל, אני חושב, כמובן, אני חושב שאלטרנטיבה היא שילוב של מדיניות כלכלית אנטי-ניאו-ליברלית, נגיד ככה, מדיניות כלכלית שהעיקר, נגיד, אם העיקרון המרכזי של הניאו-ליברליזם זה הכפפה של כל פעולה אנושית לשוק, הייתי אומר שמדיניות אנטי-ניאו-ליברלית צריכה להיות, להוציא כמה שיותר תחומים מהשליטה של השוק. אפשר לקרוא לזה תפיסה של זכויות חברתיות, אבל או תפיסה של סולידריות כלכלית.
אבל מה זה אומר? זה אומר הפרטה למשל?
לא. זה הפוך.
הפוך.
הפרטה זה...
אז רגע, תסביר לי, כי לרגע התבלבלתי.
זה אומר, אוקיי, שירותי בריאות לא יכולים להיות סחורה.
אוקיי.
החברה צריכה לספק שירותי בריאות לאנשים, כמובן במידת היכולת של החברה, אבל לפי הצרכים של האנשים. הקריטריונים להקצאת משאבים לא יכולים להיות קריטריונים של השוק, שזה להרוויח, והקריטריונים לקבלת השירותים לא יכולים להיות קריטריונים של השוק, יש לי כסף לשלם. הקריטריון צריך להיות צורך, חינוך, דיור. זאת אומרת, יותר ויותר תחומים להגיד, אני מנתק בין היכולת של, בין היכולת שלי לקבל שירותים או דברים מסוימים, לבין, לפחות בסיסיים, כן? מי השוק? ואני הופך...
סוציאליזם מסוג מסוים?
כן.
כן, זאת אומרת, נאו-סוציאליזם?
כן.
כן.
כן. כן. לא סוציאליזם במובן של המדינה של הלמה של הכל. אפשר לחשוב דווקא על צורות הרבה יותר מפעלים קואופרטיביים, הרבה יותר... מעורבות, אפרופו דמוקרטיה, להרחיב את הדמוקרטיה, הרבה יותר יכולת של העובדים להיות חלק. למשל, הייתה תקופה מאוד קצרה שבשוודיה היה חוק שקראו לו חוק מיידנר. חוק מיידנר אמר שבגלל שלעובדים חלק לא מבוטל בהצלחה של מפעלים, במפעלים שהרווח שלהם הוא מעל אחוז מסוים של השקעה, הפער הזה ילך לוועד העובדים המקומי לרכוש מניות של אותו מפעל, ככה שככל שהמפעל יהיה יותר מוצלח, העובדים כקולקטיב, לא כפרטים, יהפכו לבעלים של חלק מהמפעל. אז זה נותן להם תמריץ להיות פרודוקטיביים, שהמפעל יצליח, ואחר כך נותן להם כוח באופן שהמפעל מנוהל.
אבל זה לא מחזיר אותך, דני, למה שדיברנו על התחלת הניאו-ליברליזם, כשל ארגוני העובדים, לעובדים יש זכויות וכוח מאוד מאוד גדול, ותאצ'ר למצל בצדק או לא, דיברנו על זה, אומרת, ככה אי אפשר לעבוד, זאת אומרת, אבל, אני מוחזקת, אבל... המדינה מוחזקת בידי העובדים.
אבל העובדים זה רוב המדינה, זה טוב שהמדינה תהיה מוחזקת בידי העובדים. הם הרוב. העובדים, אם אנחנו הולכים לא לעובדים, לפרולטריון התעשייתי המסורתי שכבר כמעט ולא קיים. בסופו של דבר, הצרכים של העובדים זה הצרכים של רוב המדינה.
אבל זה לא היינו שם וזה לא עבד. סליחה, הסתדרות באופן מסוים, זה לא נכשל כבר היסטורית?
תראי, מה זה נכשל? תלוי מה הקריטריונים להצלחה. החברה ההיא, זו החברה שהקימה את מדינת הרווחה, זו החברה שצמצמה פערים, זאת התקופה וההיסטוריה של האנושות עם הפערים הכי קטנים. אז השאלה, עכשיו, בישראל הייתה בעיה אחרת, הבעיה זה ההסתדרות היה ארגון מאוד בירוקרטי, שגם התפיסה הלאומית היה מאוד מעורבת עם התפיסה המעמדית. זאת אומרת, יש המון המון בעיות. אני לא אומר שצריך לחזור לשיטה, אבל להגיד, זה לא עבד והניאו-ליברליזם עבד, הניאו-ליברליזם גם לא עבד. אז, ולא עבד, הוא יותר משברי, הפערים גדלו, אז צריך להסתכל, אז לכן לא צריך לחזור למה שהיה, כאילו שכלום לא קרה.
זאת השאלה, אם זה משהו חדש, לא, או אז, שאנחנו אז חוזרים?
אז יש אלמנטים חדשים, יש אלמנטים שאנחנו לוקחים עם דברים חדשים. למשל, חוק מיידנר כמעט ולא עבד. עבד לתקופה מאוד
למה,
מאוד.
למה אגב?
כי המעסיקים התנגדו ולחצו מאוד, והמפלגה הסוציאל דמוקרטית השוודית נסוגה מזה. אז זו...
אבל אתה אומר, יש לו פוטנציאל. זאת אומרת, אני חושב... חוק מיידן הוא אחד החוקים מסוגו יכולים להיטב.
כן. שוב, להקים ליד גופים פיננסיים קיימים, גופים פיננסיים קופרטיביים, ציבוריים. לא בהכרח מדינתיים, זה יכול להיות אזוריים, זה יכול להיות של...
ניסו לעשות את זה עכשיו עם בנקים
קופרטיביים,
או חברות צרכנים סופרים קופרטיביים. יש ניצנים בשנים האחרונות של הדבר הזה?
יש ניצנים, אבל שוב, ככל כשזה משהו פרטי, אז הסיכוי הוא יותר קטן. אם יש תמיכה מדינתית, ציבורית, זה אחרת.
הבנתי, אז זה צריכה להיות מדיניות ממשלתית שאומרת, נקים את הקואופרטיבים האלה.
אז אני הייתי אומר, אל מול הפופוליזם, בעיקר אל מול הפופוליזם הימני, הרדיקלי, ואל מול התפיסה הליברלית, הניאו-ליברלית, אני חושב שאפשר להציע תפיסה שיש לה, כי אנחנו כבר בסוף.
ממש בסוף, כן.
ארבע רגליים. רגל אחד, קודם כל, זה הגדרה של דמוקרטיה כיכולת שווה להשפיע על החוקים והמוסדות שמסדירים את החיים המשותפים. עכשיו, זה אומר מצד אחד הזכויות הליברליות, כי בלי זה אין יכולת שווה, אבל זה אומר גם מנגנונים, צמצום אי השוויון, דברים ששוב, אנשים כמו אריסטו, מקיאוולי ורוסו כבר היו מודעים לכך, צמצום אי השוויון החומרי, כללים ואמצעים כדי שאנשים לא יוכלו לתרגם כוח כלכלי לכוח פוליטי, אז זה אבל זה אומר, זאת התפיסה של דמוקרטיה, ולא רק פרוצדורות. אז זה הולך הרבה יותר מאשר הדמוקרטיה הליברלית. תפיסה של שוויון, שהוא לא שוויון, רק שוויון בפני החוק, ולא רק שוויון הזדמנויות, אלא שוויון ממשי לממש בצורה שווה פרויקטים של חיים, תפיסה של חירות שהיא לא רק חופש בחירה, אלא שהיא גם חירויות פרט, דיברנו על זה, זה נדרש מהדמוקרטיה, אבל חירות כמשהו קולקטיבי, חירות כיכולת המשותפת לקבוע לעצמנו איך אנחנו רוצים לחיות. והדבר האחרון, סולידריות. סולידריות שיש לה שני ממדים, המאבק משותף בגובה עיניים, וסולידריות זה לא אלטרואיזם. אלטרואיזם יש מישהו למעלה, מישהו למטה, וסולידריות אנחנו בגובה עיניים, ומוסדות שמבטאים את הסולידריות הזאת.
בסעיף האחרון הזה לא לקחת את מה שאמרו שם דני בליברליזם, שכל אחד, התחלנו מזה שכל אחד הוא, מה זה היה? לא אנוכי, אלא אינטרסנט.
נכון.
מה אמרנו?
נכון.
ואתה מדבר פתאום על סולידריות, זאת אומרת, אתה באופן מוזר, בשנת 2024, מאמין יותר בטבע האדם ממה שהאמינו שם כש...
אני בקטע הזה כמו מקיאוולי, אני חושב שטבע האדם הוא לא בהכרח טוב, אבל הוא לא בהכרח רע. אני לא רוסו, אבל אני גם לא הובס. ואנחנו כן יודעים, ועל זה יש מחקרים, שמוסדות סולידריים מייצרים סולידריות. שמוסדות סולידריים מגבירים אמון בזולת. לעומת מוסדות שבנויים רק על תחרות, או רק על יש מרוויחים ומפסידים.
תן דוגמה למוסד סולידרי כזה ממש.
מערכת הבריאות הציבורית. תחשיבי, תיקי בחשבון, למשל, במערכת הבריאות הציבורית, תחת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, יש שלוש רמות של סולידריות. יש סולידריות בין חולים ובריאים, נכון? כי מי שחולה מקבל, ומי שבריא באותו רגע לא מקבל, ולמרות שכמובן חולים ובריאים לא שווים, אבל כולנו יכולים להיות חולים בפוטנציה, אז יש איזה מימד של שוויון. המימד השני זה סולידריות בין צעירים וקשישים. הצעירים משלמים יותר מהגמלאים, הגמלאים משלמים סכום קבוע מתוך קצבת זקנה של הביטוח הלאומי, ומי שעוד לא גמלאי משלם כמעט 5% מהשכר שלו, והצעירים צורכים פחות שירותי בריאות מהבריאים, וגם שם צעירים לא שווים למבוגרים, אבל יודעים שמתישהו מגיע. אז יש סולידריות גילית, ויש בצורה יותר חלשה שהיה אפשר לעשות אותה יותר סולידרית, סולידריות בין אלה שיותר מבוססים לבין אלה שפחות מבוססים. כי נגיד, מי שמקבל קצבאות מביטוח לאומי, משלם סכום קבוע, ואחרים מקבלים משלמים 5%. אז היה יותר סולידרי, נגיד, עם מס בריאות, היה מס פרוגרסיבי, למשל.
בהתאם להכנסה שלך.
אבל הנה, זאת מערכת, עכשיו, יש לא מעט בעיות, ועדיין זאת המערכת הציבורית שעובדת הכי טוב בישראל. גם אחרי שהריבו אותה, וגם אחרי שפגעו אותה, אנחנו ראינו גם במשבר הקורונה, וראינו גם במלחמה, שבעוד שרוב המערכות המדינתיות, אחרי השביעי לאוקטובר, היו משותקות לגמרי, מערכת הבריאות תפקדה, חוץ מבריאות הנפש, ששם זה ביטוי לחוסר סולידריות,
איך
שזה מאורגן. אבל הנה לך דוגמה שאפשר להרחיב אותה. אז דמוקרטיה באופן שהגדרתי אותה, שוויון, חירות שהוא לא רק חירות של בחירה חופשית, או הוא לא חירות של בחירה חופשית, וסולידריות, אלה ארבע עקרונות של תפיסה שיכולה להתמודד עם הפופוליזם הימני בצורה שהליברליזם הקלאסי לא יכול.
מרתק. אני הולכת לחשוב, לישון על זה, לחשוב על זה בשעות העירות. באמת, זה, מבחינתי הסדרה הזאת היא שיעורי בית, היא רק התחלה של מחשבה. אני רוצה להודות לך מאוד, פרופסור דני פילק, חוקר בכיר במכון ון ליר ומרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, על המסע המרתק הזה אל הדברים שלא ידענו, המורכבויות הגדולות שלמדנו בעצם, שכל שיטה כזאת היא מאוד מורכבת, מהליברליזם לנאו-ליברליזם עד הפופוליזם, ולניסיון לעשות לנו איזושהי אינטגרציה כזאת בין כולם, כדי להגיע למקום המיטבי. צאו ולמדו, תמשיכו לחשוב על זה, זה מהותי מאוד. המון המון תודה.
תודה לך, תודה.
תודה לעשות במלאכה, ויביאנה דייצ'כן עוז ונועה בן הגיא. אני רונה גרשון תלמי, אנחנו המעבדה, להתראות בסדרות הבאות. ביי ביי. Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.